אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לירן.
שלום יטבת.
ושלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בפודקאסט על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. אנחנו פה עם הסיפורים המרתקים מאחורי מסלולי הטיולים הכי יפים בארץ.
תגידי יטבת, זה נכון שהיום אנחנו נסעות לנחל עיון?
כן, למה?
למה? את לא מבינה. שם היה הטיול השנתי שהכי אהבתי בתור ילדה.
די, באמת?
כן. אני יכולה לזכור את היום הזה כאילו זה היה אתמול. פכפוכי המים של הנחל, קרני השמש שזהרו, המדריכה שלו הפסיקה לחפור, סרוליק, האהבה הראשונה שלי.
לירן.
כן, סחפתי. תגידי, מתי הרציעו את הטיולים השנתיים? כאילו, הסבסה היה לפני קום המדינה שהילדים לא יכלו לצאת לטיולים כאלה עם האנרגיות וההתלהבות והמסע?
האמת שלפני קום המדינה היו כמה מסעות של ילדים עם לא פחות אנרגיות, התלהבות וגם פחדים. יותר ממה שאת יכולה לדמיין.
באמת?
לגמרי. ובאופן מפתיע, המסעות האלה קשורים גם לנחל עיון.
די, תקשיבי, אני לא יכולה להתאפק, יאללה. אני כבר רצה לחבוש כובע, לבקרם הגנה, אוזניות, ממיה פנס, מעיל נגד גשם, נגד יתושים, סקשנה, רגע, אולי יקר, כפפות, מעיל, סעיף, אוי, בגד ים, בגד ים, כפכפים, יוטבת, זה כבר כבד.
אוי, לירן, לירן.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
אז שוב שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, והיום נצא עם תיקים כבדים מדי לטייל בנחל עיון.
נחל עיון נמצא באצבע הגליל, מתחיל ממש במטולה וצמוד לגבול עם לבנון. הוא לא רק מסלול מופלא לטיולים שנתיים, אלא גם לטיול משפחתי מושלם.
בשני הקילומטרים של המסלול תוכלו לראות צמחייה עוצרת נשימה, חיות מעניינות, תחנת קמח עתיקה, כמה מפלים זורמים ומריבים, שאחד מהם הוא מהגבוהים בארץ.
מפל התנור!
יפה, לירן!
יטבת, לעולם אני לא אשכח את מפל התנור. איך המדריכה סיפרה וסיפרה וסיפרה על מקורות המפל, איך סרוליק ואני בהינו יחדיו על 30 המטרים, בהם המפל יורד, ואז בהינו זו בזה, עד שגילינו שהכיתה כבר התקדמה ורק שנינו עד נתקענו שם.
דירן.
סליחה, איפה היינו? איפה היינו?
פודקאסט, על הדרך, נחל עיון, מפל התנור.
כן, תגידי, יש לך מושג למה קוראים ככה למפל? כאילו, עם כל הכבוד, אין לו שום צורה של תנור, אולי טבון או סאץ' כזה של פיתות עם לבנה. אבל תנור? ממש לא. רגע, זה בגלל שנהיה לי חם בכל פעם שהסתכלתי על סרוליק?
פחות. והאמת שאין ממש הסבר אחד ללמה למפל הזה קוראים תנור. הרבה חושבים שקוראים לו תנור כי לאורך מאות שנים המים שלו יצרו בסלע צורה של ערובה של תנור של פעם. אבל יכול להיות שהשם הזה בא בכלל מהדמיון למילה תנורה, שפירושה בערבית חצאית. היא מזכירה קצת את צורתו של המפל.
מעניין.
דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברות על צורות מעניינות, ידעת שהשבר הסורי-אפריקאי קשור אפילו להיווצרות של מפל התנור?
די, תקשיבי, אני לא מסוגלת עם השבר צומי-אפריקאי הזה. איך הוא קשור גם לכאן?
פעם היה מישור אחד ונחל אחד, אבל אז, בזכות השבר הסורי-אפריקאי המפורסם שלנו, חלק עצום מהשטח קרס כלפי מטה והתחלק לשניים. חלק אחד נשאר גבוה הרבה יותר מהשטח שקרס כלפי מטה.
בעצם הנפילה הזאת נוצרו כמו מדרגות עצומות כאלה, וכך נפרצו המפלים המדהימים שנראה בטיול היום? תכלס, כמה שהשבר הזה צומי, אני חייבת לציין שבזכותו יש לנו כמה צורות נוף ממש יפות בארץ.
אז המים שקודם זרמו באיזי כזה...
נפלו חזק כלפי מטה.
בדיוק, ישר על הכתפיים שלך ושל סרוליק.
נכון. פעם באמת אני וסרוליק ועוד אנשים נכנסנו לבריכות ולמפלים לאורך המסלול, אבל היום זה כבר אסור. כל כניסה של מטיילים למים פוגעת בבעלי החיים המיוחדים שחיים שם.
יש בנחל עיון גם בעלי חיים וזוחלי מים כל כך קטנים שאנחנו כמעט לא רואים אותם. כל דריכה במים יכולה להרוס את סביבתם הטבעית של החיות, או בעברית בתי הגידול. אז נתאפק ונחכה לסוף המסלול, יש שם בריכת שכשוך צוננת וכיפית ממש.
אוי! כמה שסרוליק ואני קשקשנו בבריכות השכשוך. מעניין מה איתו דרך אגב. סרוליק, סרוליק, אם אתה שומע במקרה את הפודקאסט, נא ליצור קשר עם לירן מבב אחת.
אני בטוחה שעשרות סרוליקים כבר מתקשרים למרכזייה ברגעים אלה ממש, ובינתיים בואי נמשיך
לרגע יוטבת. אנחנו מדברות כבר כמה דקות על המסלול של נחל עיון, ועוד לא שמעתי על מסע הילדים המסעיר והמרתק שהבטחת לי. יוטבת, יש סיכוי שאת מנצלת את חולשתי לנחל עיון בכלל ולסרוליק בפרט, ולא מקיימת את הבטחותייך?
חס וחלילה, כשיוטבת מבטיחה, יוטבת מקיימת. הפעם ננצל את זיכרונותייך המרגשים מהמסלול.
אין בעיה, אני זוכרת כל סנטימטר וסנטימטר.
את לא היחידה.
באמת? למי עוד המקום נצרב כל כך חזק בתודעה עד שהוא זוכר כל פינה כאילו זה היה אתמול?
שאלה מצוינת, ובשביל לענות עליה נצטרך להפעיל את מכונת הזמן שלנו, ולעבור 80 שנה אחורה. מוכנה?
יאללה! וואו! וואו! תקשיבי, איזה מטורף פה, לאן הגענו? למה כולם פה עם סנדלים, כובע טמבל ומכנסי חקי קצרים? מה עושים פה חיילים בריטים שנראים כאילו הם יצאו מסרט ישן?
חזרנו לתקופה שלפני הקמת המדינה.
שמי, יוטבת? לא משעמם איתך אף פעם. אז מה קורה מסביב?
לפני הקמת המדינה, הבריטים שלטו בארץ ישראל, והצרפתים באזור סוריה ולבנון.
באמת מרגישים את הנימוסים וההליכות האירופאים בכל האזור שלנו.
בכל אופן, בישראל של אז היה מתח בין הערבים שחיו כאן ליהודים. וזה גרם גם למתח בין קהילות יהודיות לערבים ברחבי המזרח התיכון.
מה זאת אומרת? היו קהילות יהודיות בסוריה? בלבנון?
בטח, יהודים התגוררו בכל רחבי המזרח התיכון במשך אלפי שנים. עם עליית היהודים לארץ ישראל והרצון לכונן מדינה עבור העם היהודי, המתח בין היהודים לשכניהם הלך וגבר.
אבל איך זה קשור לסיפור שלנו? את זוכרת שאנחנו בנחל עיון, עיוני?
מה שקרה לראינו הוא שהמצב בסוריה השכנה שלנו מצפון הפך למאוד מאוד בעייתי ליהודים. מוסדות חינוך יהודיים החלו להיסגר, והרבה ילדים נשארו בלי בית ספר. הורים רבים ממש דאגו לעתיד של הילדים והילדות שלהם.
אוי, אז מה הם עשו? רגע, אני יודעת, הם עברו ללמוד בזום.
נירן, אני מזכירה לך שאנחנו מדברות על 1945, הרבה לפני המצאת הזום או אפילו המחשבים.
אשמתי? שתמיד הקדמתי את זמני? טוב, אם אין זום, אז שפשוט יעברו ללמוד בישראל, זה קרוב.
אז לא הייתה לנו מדינת ישראל. רוב היהודים היו מפוזרים בכל רחבי העולם. מי ששלטו בארץ, כמו שאמרנו, היו הבריטים, ובין השאר הם לא רצו שהרבה יהודים יגיעו לכאן. כל מי שרצה להיכנס היה צריך לקבל מהם אישור מיוחד, שנקרא סרטיפיקט, והם לא נתנו הרבה כאלה.
אקסקיוז מי? ממש קמצנים.
וכשהדרך החוקית נסגרה, התחילה ההפלה.
ההפלה?
במקרא המילה הפלה מופיעה רק פעם אחת, בספר במדבר, כשבני ישראל נמצאים במדבר סיני. אחרי יציאת מצרים ורגע אחרי חטא המרגלים. הם מקבלים הודעה שהם הולכים להמשיך במסע במדבר עוד הרבה שנים ולא להיכנס מיד לארץ. אז קבוצה קטנה של אנשים מחליטה בכל זאת להתגנב לארץ ישראל, למרות שמשה אומר להם לא לעשות את זה. האירוע הזה לא נגמר טוב בסוף.
אוי.
בתקופת המנדט היהודים התעקשו לעלות לארץ, למרות שהבריטים לא הרשו להם. ההפלה מלשון לעלות למעלה, התגברות על קושי, וכניסה אל הארץ כנגד כל הסיכויים.
עלייה לא חוקית. אבל איך עושים את זה?
רוב המעפילים שטו באוניות דרך הים. חלק הגיעו דרך האוויר. אבל היום אנחנו נספר על גיבורים מיוחדים מאוד שהפילו ברגל.
אבל איך עושים את זה בפועל? יש שוטרים, יש גבולות, אי אפשר לעבור ככה פשוט בין מדינות.
בדיוק, את ממש צודקת. זה כמעט בלתי אפשרי. אבל פה נכנסים לתמונה אנשי המוסד לעלייה ב'.
רגע, רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שבסיפור שלנו מעורב המוסד?
המוסד לעלייה ב' זה לא המוסד, ארגון הביון המשוכלל שאנחנו מכירות היום. זה בעצם חלק מארגון ההגנה. הארגון הצבאי הראשי של הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל, לפני הקמת המדינה.
הם היו כמו צבא קטן.
סוג של. הם היו חבורה נחושה של צעירים וצעירות שפעלו לטובת העם היהודי והמדינה שבדרך. הם נשלחו למשימות רחוקות ומסוכנות. למרות שלא הייתה להם ממש הכשרה צבאית מסודרת, ובכל זאת הם...
אני כבר מתחילה להרגיש את המתח. שנייה, אני שמה פופקורן ונמשיך. הכנתי היום המון פופקורן. תמשיכי, אפילו.
אנשי המוסד לעלייה ב' דאגו מהמצב של הקהילה היהודית בסוריה. אף אחד לא ידע מה יהיה מחר.
אני יודעת, יש לי תור לרופא שיניים.
לא, אני מתכוונת מחר כמטאפורה, בטווח הקצר. המצב בסוריה הלך והחמיר, אז המוסד לעלייה ב' רצה קודם כל להציל את הילדים. הוא הציע להורים שלהם לקחת את הילדים לארץ ישראל במבצע סודי.
מה? ככה? בלי ההורים?
כן, גם ההורים מסוריה הגיבו ככה ברגע הראשון. אבל מצד שני, אנשי המוסד לעלייה ב' שהגיעו לסוריה היו מאוד משכנעים. ההורים הסכימו שמסוכן להישאר בסוריה, והם הסכימו לשלוח את הילדים, אבל הם הציבו תנאי חשוב.
שכל ילד שמגיע לישראל ישלח תפוז הביתה?
לא. המארגנים רצו בהתחלה לעלות לארץ רק ילד אחד מכל משפחה. אבל ההורים התעקשו שאף ילד לא יעלה לבד, אלא רק בזוגות. אח גדול ואח קטן מכל משפחה. ככה הם יוכלו לשמור אחד על השני. תזכרי שהם היו ממש צעירים, רובם היו אפילו בני פחות מ-12.
די, בגיל הזה להיפרד מההורים? מטורף!
כן, אבל הייתה להם תקווה. אנשי המוסד האמינו שאם הילדים יעלו לארץ, ההורים גם יעלו בעקבות הילדים. וכך יצא לדרך עליית האלף, על שם אלף הילדים מסוריה.
רגע, והילדים לא פחדו לעלות לבד לישראל?
האמת, הם לא תמיד ידעו.
מה זאת אומרת?
כדי להסוות את המסע שלא ידלוף לשלטונות הסורים, לילדים סופר רק שהם יוצאים למעין טיול שנתי. מהרגע שניתנה הסכמת ההורים, אנשי המוסד לעלייה ב', שחלקם בעצמם היו כאלה שעלו מסוריה, התחילו לארגן את המבצע הסודי. הם הכינו מסעיות, קבעו את נתיבי הבריחה, את השעות שבהם יצאו לדרך, המקומות שבהם יאספו את הילדים, איך יבריחו אותם מעבר לגבול ולחיילים הבריטים. זה היה מבצע מדהים, אבל אף אחד לא הבטיח שהוא אכן יצליח.
נשמע קל, כאילו, במידה ואת וונדר וומן או מינימום גל גדות.
אבל מה שיפה בסיפור שלנו הוא שלא היו שם גיבורי על, אלא פשוט ילדים רגילים לגמרי, שבצערי יום אחד נאלצו להתמודד עם החלטה דרמטית מאוד שנקבעה עבורם.
איזה אומץ, וואו. אז תחזירי אותי למסע, איך הילדים התארגנו, איך הם ידעו מתי יוצאים?
הם לא. לפי הסיפורים של הילדים מאותה התקופה, הבוקר של המסע התחיל כמו בכל בוקר, ובערך בארוחת הצהריים התחילו לקרות דברים מוזרים.
פופקורן שלהם נשרף. אני מכירה את זה.
לא, לא, לירן. ההורים הכינו ארוחת צהריים חגיגית, אפילו עם חלווה לכינוח. ארזו בגדים, והילדים התחילו להרגיש שמשהו עומד לקרות.
משהו מלחיץ.
אבל בינתיים, הכל נשאר בסוד. ההורים לא תמיד יכלו לגלות לילדים מה קורה, שהם נשארים והילדים עוזבים לארץ ישראל.
זה גם דבר עצוב. חוץ מאותו טיול שנתי עם סרול, לא התרחקתי מאמא שלי יותר מימיים.
זה באמת קשה. לא ההורים, ובטח לא הילדים, לא ידעו באמת לקראת מה הם הולכים. הם לא ידעו אם הם פגשו שוב, אבל הם רצו להגיע כבר לבית החדש שלהם. לא עבר הרבה זמן, וכמה בחורים הגיעו לכל בית וסימנו לילדים וההורים שזהו, הגיעה השעה להיפרד. בלי הכנות מוקדמות וזמן לעכל את ההחלטה. הילדים והמלווים שלהם צעדו אל נקודת האיסוף מחוץ לערים שלהם, ולפתע הופיעו המסעיות, והילדים עלו עליהן בזריזות.
אז המסעית הסיעה אותם עד לישראל, ושם חיכו להם ילדים עם שירי הבאנו שלום עליכם.
הלוואי, הייתה להם עוד דרך ארוכה ומסוכנת לעבור עד שיצליחו להגיע לארץ ישראל. כשהם הגיעו לגבול, הם ירדו מהמסעיות והלכו בשקט למקום שבו אפשר היה לעבור את הגבול בחשאי. אחת הדרכים לחצות את הגבול לארץ ישראל הייתה בחלק העליון של נחל עיון הישר לכפר גלעדי.
ממש איפה שנטייל היום. באמת סוג של טיול שנתי.
לא כל כך, זה היה ממש מסוכן. אסור היה שיגלו אותם. אם מישהו היה שומע אותם, זה היה יכול להיות הסוף. לכן הילדים קיבלו משימה לא פשוטה. ללכת בשקט גמור, כמעט בלי לדבר אחד עם השני, ובטח בלי לצעוק או לשיר, הכל רק כדי שלא ישמעו אותם חס וחלילה, או שיגלו אותם באמצע הדרך.
וואי, מילא בלי בכי וצעקות, אבל בלי דיבורים? זה מפחיד ללכת ככה באמצע הלילה, גם בחושך וגם בדממה. ועוד כל הזמן לפחד שיגלו אותך. איך הם עשו את זה?
שאלה טובה. מלכתחילה המסע תוכנן לראש חודש סיוון. ומה קורה בראש חודש? בראש חודש לא רואים את הירח.
זה היה הניחוש שלי. רגע, ולמה זה חשוב?
כי כשאין אור ירח יש חושך מוחלט, וזה הזמן הטוב ביותר להתקדם מבלי שיתפסו אותך או יראו אותך. מה גם שחודש סיוון הוא תחילת ימי הקיץ, ככה שאין סכנה שירד עליהם גשם באמצע המסע. כדי לשמור על חשאיות, הילדים חולקו לקבוצות קטנות. כל אחת צעדה בדרך אחרת ובמסלול קצת שונה. חלק הגיעו מדמשק, חלק עברו דרך לבנון, וגם הכניסה לארץ נעשתה בכל פעם עם מקומות שונים. לפעמים דרך תל דן או ביצת החולה, לפעמים דרך נחל עיון אל מטולה וכפר גלעדי.
וואו, חשבו על כל דבר החבר'ה האלה.
ברור, עלייה מחתרתית עושים בהקפדה או לא עושים בכלל.
חד משמעית. אוקיי, אז הילדים יצאו לדרך עם המדריכים ברגל, מה הלאה?
הם הלכו בחשיכה מוחלטת, בשבילים צדדיים וקשים להליכה. בכל פעם שהגיע רכב פטרול צבאי או נשמע רעש, הם שכבו בין סילי הבזלת והקוצים והסתברו בשטח.
זה כואב כשנתקע קוץ ועוד בלילה, נשמע ממש 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 קשה, יוטבת.
הילדים הקטנים כבר כמעט ונשברו, רצו לבכות, אבל התאפקו. הם עזרו אחד לשני כמעט בלי מילים. עודדו אחד את השני בעיניים ובדחיפות עידוד, ומדי פעם אח גדול או מדריך סחב את הילדים הקטנים.
תקשיבי, זה פשוט מטורף. כמה אומץ וכמה עוז היה בילדים האלה. כמה זמן הם הלכו ככה?
המסע נמשך בדרך כלל 3 לילות ושני ימים מלאים. זה הרבה מאוד זמן לילדים, והאמת שגם למבוגרים מסע מפחיד כזה בחושך ובפחד מהשומרים בגבול לא היה עובר בקלות. אני בטוח הייתי מפחדת מאוד מאוד.
אני לא רוצה לחשוב מה קורה אם החיילים הבריטים היו מגלים אותם בדרך.
אני בטוחה שגם הם פחדו שיתפסו אותם, אבל הם הבינו שזה חשוב, שזה מה שההורים שלהם בחרו למענם, כדי שיהיה להם טוב יותר. חלק מהם אפילו התרגשו לעלות לארץ ישראל.
ומה קרה בסוף?
אחרי כל ההליכה המפרכת, לפתע הם ראו סוף סוף מחזה מופלא. אורות, הפעם של יישוב ידידותי.
די, הם הגיעו לישראל?
כן, אבל המסע עדיין נמשך. גם בכניסה לארץ עדיין היו צריכים להסתיר אותם. לפעמים, כדי להסיח את הדעת של השומרים הבריטים שלא יגלו את הילדים המעפילים, היו משתמשים בכל מיני תחפולות. מדי פעם ארגנו חתונה המונית ספונטנית ולא אמיתית. הילדים היו משתלבים בחתונה ואחר כך מתפזרים עם האורחים לקיבוצי הסביבה. לפעמים, כשהייתה עוברת הודעה שיש מעפילים בדרך, הילדים שגרו בסביבה היו באים לשחק ליד תחנת המכס הבריטית ולהפריע כדי שהשוטרים יתרכזו בלהשתיק אותם והשיירה הייתה ממשיכה בדרכה.
נו, זו משימה שאני כבר מדמיינת את עצמי עושה בכיף. אז אחרי שהילדים חצו את הגבול ישר לתוך מסיבה בכאילו, מה קורה?
היפים ורצוצים הם הגיעו סוף סוף לאחד הקיבוצים בסביבה, תלוי במסלול דרכו הם נכנסו לארץ. בקיבוץ הם היו כל כך רעבים, עד שהם הגיעו לחדר אוכל, הם רצו לחסל את כל המלאי.
ברור, אני רק מלשמוע את הסיפור נהייתי רעבה.
אז תחשבי מה הם חוו. הם חיכו בחדר האוכל, ואז פתאום הם ראו אוכל שלא הכירו מימיהם. על השולחן חיכו להם דגים מלוכים, ריבה ומרגרינה, גבינה ולחם.
מה רע? נשמע כמו בופה לא רע בכלל.
אולי לך, אבל תחשבי על הילדים שהגיעו מסוריה, ושמעולם קודם לא ראו מאכלים כאלה, כל הילדים לא יכלו לגעת בארוחה הזאת, בקושי לגמו קצת תה ונשנשו כמה פרוסות לחם.
מי שלא טועם, לא יודע. טוב, אז הילדים הגיעו לך, נחו והתרגלו לארץ החדשה.
אז זהו, שלא ממש.
מה? למה?
תדמייני את זה. פתאום עשרות ילדים חדשים צצים ביישוב אחד בישראל. במוקדם או במוחר, הבריטים היו מתחילים לחשוד ועולים על ההפלה הלא חוקית הזו.
אוי, אסור שיגלו אותם, זה ירוס הכל. אז מה הילדים עשו?
בשלב הראשון הם החליפו מהר מהר את הבגדים שלהם לבגדים ישראלים. סנדלים ומכנסיים קצרים, וכמובן כובע טמבל, כדי לראות כמה שיותר מקומיים. כאילו הם ילדי קיבוץ מאז ומתמיד. ככה הבריטים לא יחשדו שהם עולים לא חוקיים. בשלב השני הם הוחבאו בקיבוץ במקומות שפחות המשיכו תשומת לב. לפעמים זה היה אפילו באסם או בלול בין חבילות קש ותרנגולות, עד שאפשר היה לפזר אותם בצורה בטוחה יותר, ביישובים ובקיבוצים אחרים, בלי שהם יתגלו.
וואי, זה מזל שזה קרה בעבר. פשוט סרוליק, הוא קצת רגיש לקש ולחציר.
באמת מזל. תחשבי שבמסלול נחל עיון שבו אנחנו מטיילות היום, ובעוד מסלולי טיול נוספים באזור, כמו נחל דן, הבניאס ועוד, צעדו ילדים צעירים, אמיצים ונחושים. הם עזבו את הבית המוכר והטוב בסוריה ובלבנון, ועשו את מסע חייהם לטובת החיים בארץ ישראל.
פריות ואת, התרגשתי. באמת, אחד הסיפורים היפים ביותר שסיפרת לי אי פעם, ויש תחרות קשה. תספרי לי מה קרה בסוף עם המשפחות שלהם?
הרבה מהמשפחות התאחדו זמן לא רב אחר כך. אבל חלק זכו לראות את המשפחות שלהם רק שנים מאוחר יותר.
איחוד משפחות, איחוד של ילדים ואימהות, ילדות ואבות, אחים ואחיות, תגידי לי שהם צילמו, אלה הסרטונים שאני הכי אוהבת לראות ביוטיוב.
לצערנו, מהתקופה הזאת אין הרבה תיעוד, ובטח לא מצולם. מה שיש זו בעיקר מחברת אחת. אחד הפעילים במבצע ההפלה המיוחד הזה, הוא מנחם לוזיה. גם הוא בעצמו עלה לארץ ישראל מדמשק. הוא רשם במחברת מיוחדת את הפרטים והשמות של כל אחד מהילדים שהפילו ברגל לבד, והוא גם השתדל לעקוב וללוות אותם בקליטה שלהם כאן. יש כמעט 1,000 שמות של ילדים כתובים במחברת המיוחדת הזאת שהתגלתה לא מזמן.
וואו, לי אין מושג איפה המחברות שלי מבב אחד.
את יודעת לירן, אחת מתוך 1,000 הילדים שצעדו הייתה פרידה אשכנזי, אמא של מי שלימים יהפוך להיות הרמטכ"ל ה-19 של מדינת ישראל, ושר החוץ, גבי אשכנזי.
יוטבת, הסיפור שלך ריגש אותי כל כך שאני חייבת לצאת למסלול הזה שוב, את באה?
ברור, בריצה קלה אחרייך.
האם שמעתי נכון? האם אני יושב פה בפינה מנומס כהרגלי, מתאמץ להיות קושקט עד שאפילו את לגימות הצמחים שלי לא שמעתן, וכל התאפקותי הייתה לשווא?
חס וחלילה. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנחנו שמחות לארח כאן כבכל פרק את האיש והאגדה, אפרים, הפקח של ילדי בית העץ. כאן חינוכי.
בום, ג'קלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקום.
שלום, שלום, כל נחמד מצדכן גבירותיי היקרות, כי אם יש משהו שאינכן רוצות לפספס, זה לשבת איתי לצד מקווה מים ולשמוע את ניתוח 5 המאמרים האחרונים שלי בזואולוגיה שימושית.
בחיים לא נפספס הזדמנות כזאת, אפרים.
ובצדק. אם אפשר, בראשית דבריי, הייתי מאוד רוצה למסור דש לאבי היקר. ועכשיו לענייננו. אם אני הייתי במקומכן, לא הייתי מאבד רגע ושואל את הפקח המנוסה, המרשים, הלוחש לצמחים והעורב לחרקים שזה הטאפ קשטן, מה עליי לעשות כאשר אפגוש את הטורף הכי אימתני בטבע?
התכוונת אם נפגוש את הטורף האימתני, נכון?
לא, אתן תפגשו אותה ממש בקרוב, עוד כמה צעדים קדימה. לירן, למה את עושה פרצוף כל כך מוזר? קדימה, תשאלי אותי.
אני לא מבינה, אפרים, יש אריות במסלול?
מה צחה? איזה שטויות.
דובים?
מה קורה לכן היום? מה קשה? בוודאי שלא דובים ולא יער.
אל תגיד לי שהאגדה על הדרקון... זה מהמקום הזה?
האמת שהתשובה שלך היא כמעט נכונה, כי אכן מדובר בדרקון.
מה היא עוטבה? תקחי אותי מכאן!
לא, תירגעי, אין מה לדאוג, כי במקום הזה, כמו בכל מקווה מים, באגם ואפילו בבריכה, תוכלו להתעכל בה ולדעת שנמצאת מולכן מכונה קרבית במיוחד, שאפילו צבא ארצות הברית חוקר כדי ללמוד ממנה איך להשתפר. אתן מבינות כמה זה נהדר?
אפרים, זה השלב שאתה עונה לנו על מי מדובר.
כן, אתם עומדות להיחשף אל הטייסת האולטימטיבית, השפירית, או בשמה האנגלי זבוב דרקון, דרגון פליי.
שפירית. זה בסך הכל סוג של פרפר בצורת רינת גבאי, כבר נבהלתי.
איזה בלבול מקסים, אבל לא בענייני הזמר במסכה הסכינן. השפירית נחשבת לטורף על בעל אחוזי הצלחה של 95%. אתן מבינות מה זה אומר? זה אומר שהיא כמעט אף פעם לא מפספסת צייד טוב. לעומת האריה שמצליח לצוד רק רבע מהניסיונות לטרף, או קריש העמלץ הלבן שרק חצי מניסיונותיו מסתכמים בארוחת ערב.
אפרים, יש לנו שאלה שמאוד מעניינת אותנו. השפירית היא מסוכנת לאלמות חן סקרניות?
ההתעניינות שלכן היום היא מופלאה. לא רק שהיא אינה מסוכנת עבורכן, היא אינה מסכנת אף אחד. אדם, ילדה או ילד, ההפך, היא זוללת יתושים, זבובים ושאר מציקים, ומשאירה לכן שעת לילה נטולת זמזומים ועקיצות. אתם תשמחו גם לשמוע שהיא בעלת תאבון מפותח, לפחות כמו בן דודי שלומי, ולכן כל ארוחה שלה היא מבצע ליקוט יתושים מסיבי. בוודאי תרצו עכשיו לשאול איך שפירית נאה כל כך ופרפרית למראה, היא גם ציידת מוצלחת כל כך.
זה בדיוק מה שרצינו לשאול.
אני בשוק, אני לא מפסיק להתפעל היום מהשאלות המדויקות שלכן. ובכן, הרבה מהתכונות הפיזיות שלה מאפשרות לה להיות ציידת מעולה. למשל, יכולה לראות לכל הכיוונים, מה שנקרא 360 מעלות. אתן ידעתן את זה? שתי העיניים הגדולות שלה הן בעצם אלפי עיניות קטנטנות, וגם הראש שלה יכול לעשות סיבוב כמעט מלא. איזה מרשים, שלא לומר מרטיט את החושים.
נשמע קצת מדע בדיוני.
בהחלט מדע ובהחלט לא בדיוני. אני גם כבר לא יכול להתאפק מלהרחיב ולספר כי השפירית היא החרק המהיר בעולם. תצפיות הראו כי ישנן שפיריות שמהירותן מגיעה עד 100 קמ"ש. עכשיו אתן בטח מסוקרנות ומוכנות לשאול למה היא בוחרת לחיות דווקא ליד מקווה מים.
אפרים, למה השפירית חיה ליד מקווה מים?
או, אני כל כך שמח ששאלתי, מתגוררת שם כיוון ששפיריות מטילות את ביציהן במים. בכל אופן, אמנם אני קצת אף פה על השפירית, אף, כמו שהיא, אבל באהבה צריך לדעת לקבל גם את האחר, אפילו אם הוא אינו מושלם.
מה אינו מושלם?
השפירית היא חרק ערמומי מאוד. עוד, ורק אנשים שמכירים אותה טוב כמוני מכירים את השטיקים והתחבולות שלה, אבל כאן אני עוצר, זהו, די, שום דבר שתגידו לו יוכל לשכנע אותי לספר לכן מה הם.
אפרים, תוכל לספר לנו אולי על התחבולות של השפירים?
נו באמת, אין ברירה, מי יכול לעמוד בפני לחץ לא מידתי כזה, שברתן אותי, ולכן, בניגוד לרצוני אפילו אפשר לומר, אני אהנה, אבל תשאירו את הסוד הזה בינינו, כן? ובכן, ראשית, השפירית משחקת רק עם מי שהיא רוצה. כלומר, אם השפירית בן רוצה לשחק עם השפירית בת והיא לא בעניין, היא מיד מעמידה פני מתה ונזרקת בצד עד שהוא מאבד עניין וממשיך לו לענייניו.
איזה פרסיס גאוני.
נכון, היא עושה את עצמה מתה. מלא כשזה בענייני משחקי חברה, אבל כשהיא יוצאת לצוד, אז הטקטיקה שלה מתגלה כמבריקה ומסוכנת, כי בזכות המהירות שלה והיכולת הזאת שדיברתי עליה לטוס לכל כיוון, היא טסה אל היתו. טוש האומלל בדיוק מהזווית שהוא אינו רואה. ואז, ברגע הזה, בעזרת הלסתות החזקות והגדולות שלה, היא תופסת אותו תוך כדי טיסה, והמסכן הזה אינו מודע לתקיפה עד שכל העניין נגמר.
תודה רבה, אפרים. מאחלות לך, לנו ולילדים שיטיילו בנחל עיון לפגוש שפיריות כחולות ואדומות ובשלל צבעי הקשת. כהרגלנו, החכמנו והוקסמנו.
חן, חן לכן, על מות החן. אני אמשיך לסיור בדרכי ואנחנו נתראה בפרק הבא, כן?
אין ספק, תודה אפרים. שנצא כבר למסלול?
יאללה. המסלול המומלץ מתחיל בכניסה הצפונית בתוך מטולה ומסתיים בדרומית. כלומר, הוא איננו מעגלי. בסופי שבוע ובחגים מופעל בשמורה שאטל שמקפיץ את המטיילים תמורת תשלום סמלי, ובשני קצוות המסלול יש פינות ישיבה נעימות להמתנה.
אכן עדיף לדאוג מראש להקפצה כי מדובר בירידה משמעותית, ולכן בהתאמה גם עלייה בדרך חזרה.
בחלקים מהמסלול ממש רואים את גדר הגבול. לרגעים אפשר ממש להבין את התפר הדק בין פה לשם, ולהרגיש קצת את המתח והחשש שהיו לילדים הגיבורים מהסיפור שלנו, שחצו את הגבול ברגל לישראל.
נכון, אפשר אפילו לראות את דגלי לבנון.
המסלול נהדר לרוב ימות השנה, חוץ מימי גשם כי אז המדרגות עלולות להיות חלקות. אם אתם מטיילים בקיץ, שימו לב שרוב המסלול לא מוצל. תדאגו למים, לכובע או לקרם הגנה. הדרך כולה מקושטת בצמחיית נחלים, הרדוף, פטל, ערבה ועוד. שימו לב לא לטעום מה שלא מכירים.
אם אתם כבר באזור מטולה, אנחנו ממליצות מאוד על תצפית יפהפייה נוספת. הכי טובה באזור, תצפית דדו. ממנה אפשר לראות את החרמון, את לבנון, את מוצב הבופור, וגם לשמוע הסברים קוליים. תחנה מצוינת לצילומי משפחה מעולים.
יוטבת, אני בחיים לא אשכח את הטיול הזה. איתך היה לי אפילו יותר מרגש מאשר עם סרוליק. יאללה, בואי סלפי.
וואו, ריגשת. תודה לך לירן, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. וכהרגלנו, אנחנו מבקשות מכם, שמרו על הטבע. אספו את ההשפעה אחריכם והשאירו את האוצרות הקסומים שלנו, יפים, נקיים ונעימים.
אנחנו רוצות להודות גם לאלעד חן, התסריטאי, לעודד דוידו, ובמאי, לאסף רפפורט, עורך הפסקול, ליניב ביטון, הלו אפרים, הפקח מילדי בית העץ, כאן חינוכי.
לאביב לוקס, יפתח קולניק, ענבל שמעון, צוות התחקיר המדהים שלנו. ולכל מי שמלווים אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם ויובל מלכי. ותודה לדוקטור דויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
אז תהנו, אנחנו מחכות לכם כבר בפרק הבא של
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.